שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והנפלא בספר הקדוש, אורות הקודש, חלק ד'. מת רבנו אור האורות, הרב קוק זכותו יגן עלינו, אמן. מה? אתה שואל שאלה יפה, האם זה הנזיר שכתב את זה? זה הנזיר שערך את זה, אבל הדברים הם דברי הרב קוק. חוץ משינויי מילים פה ושם, שהוא תיקון הלשון לפעמים. אבל באופן עקרוני, זה דברי הרב קוק. איך אני יודע? כתוב על זה. מה כתוב כאן? לא, תסתכל. פה, על הקריחה, מה כתוב? אז מי כתב? טוב. מה? אם זה כתוב, זה נכון. מה? טוב, טוב, הבנו, הבנו. טוב, אנחנו עכשיו בהשלום, בעמוד, מה? תפקוף, כן, כמובן, מה זה שאלה? עמוד תפקוף, תודה רבה, יעבדוך עמים. תפקוף פסקה, פרק ת', אור השלום באחרית הימים. הכותרת הזאת היא גם פסימית וגם אופטימית כאחד. היא אומרת שהשלום זה באחרית הימים, אז זה טוב, בסוף יהיה שלום, אבל זה רק באחרית הימים, אז זה לא כזה טוב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, אבל כי כשמסתכלים על ההיסטוריה האנושית, אנחנו רואים סדרה בלתי נפסקת של אלימות, של שנאה, של רשע. אתה שואל את עצמך, תגיד, זה עולמו של הקדוש ברוך הוא? זה, נגיד, זה ברור, זה עולמו של האדם. והאדם הוא חיית טרף, כן? אדם זאב לרעהו, הומו הומיני לופוס, אומרים בלטינית, כן? אדם לאדם זאב. ולכן אין הרבה תקווה. הנביאים אומרים, בסוף יהיה שלום. נשאלת השאלה, מה זה אומר? שבסוף יהיה שלום. זה אומר שהאדם יפסיק להיות אדם? או שמתוך האדם יבוא השלום? זו השאלה, האם השלום זה דבר שבא מבחוץ? כי פשט הביטוי, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. או שבתוך המאבקים האדירים שהאדם עובר, יש לו יכולת גם להביא שלום. כלומר, השלום יצמח מתוך המלחמה. זו השאלה. אם נאמר שהשלום צריך איזו התערבות מבחוץ, אז זה סימן, זה מינוס גדול לגבי ערכו של האדם. נכון? אבל אם נאמר שהאדם, למרות כל המלחמות שהוא עושה, בסוף מביא את השלום, אז זה סימן טוב לאדם. זה תעודת הצילות לאדם. וזה כנראה המחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לבין המלאכים בבראשית רבה. האם כדאי לברוא את האדם או לא? המלאכים אומרים שלא, הקדוש ברוך הוא אומר שכן. זאת אומרת, לפי הסברה הפשוטה, הגלויה, ההיגיון הפשוט, האדם לא כדאי להיברא. לפי התוכנית האלוהית שיודעת לעשות עליות נהדרות בקודש מתוך סינתזה בין הערכים, אז זה כן כדאי לברוא את האדם. זה אכן כשהנביאים אמרו שיבוא יום שיחיטטו חרבותם לעתים וחנינותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, מדובר על חזון שמראה על עומק גדול מאוד איך הנביאים ראו למרחוק. כי במציאות שבה חיו הנביאים, באמת זה היה כל הזמן מלחמה. טוב, בואו נקרא עכשיו, כן, מה? כן, אז זהו, המשפט הזה, כפי שאני רגיל להביא אותו, הוא משפט פסימי, כן? כלומר, פשט המשפט הוא כמו המלאכים, זה מה שהמלאכים חושבים. זה נכון ולא נכון כאחד, בוא, אני מציע שנקרא בתוך הרב קוק, ואז אנחנו נבין יותר אולי. כל הכעסנות שבעולם הבאה מצד הדרכה במוסר, באמונה, בדעות ובמעשים, וכל החסרונות המוכחים שהיא הסבלנות והקנאות עושה בעולם, אף על פי שהרבה חלקים מהם הם מלאים קדושה גדולה, ובהם גם כן מחסידות חשובה וטהרת לב, לבב, מכל מקום אין זה מונע מלהתחשב עם הצד החסרוני שבהם. בסוף כל סוף הדבר מוכרח להיות מתוקן. וכל המבוקש של הקדושה היותר עליונה יבוא לעולם בדרך שלום, והדרכה מלאה נחת, שלווה וכבוד. קודם כל נתחיל עם זה. יש כעס קדוש. יש שנאה קדושה. הקדוש ברוך הוא לא דרש מאיתנו לאהוב את אויבינו. למה לא בעצם? הרי אתה יכול בעיקרון גם להרוג את האויב וגם לאהוב אותו. כלומר, אם אתה יודע לעשות את שני הדברים, שני הדברים מתבקשים. אתה אוהב את כל הבריאה כולה, כולל האויב, ואתה נלחם בכל אויב באכזריות, כי זה מה שצריך לעשות. כן, יש לנו משל הלכה לגבי הוצאה להורג בבית דין, של סקילה, שריפה, הרג וחנק. אז יש משניות מסכת סנהדרין שמסבירות איך עושים את זה בדיוק. כלומר, יש הדרכות מדויקות איך סוקלים בן אדם, איך שורפים, איך חונקים, איך עורפים. עכשיו, יש שם דיון בסוגיות, בגמרא, שצריך לעשות את זה בצורה, כשצריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה בצורה שמכבדת את הנהרג. לעשות את זה באופן שלא יבזה אותו. למה שלא לבזות אותו? הרי הוא חייב מיטה. אומרת הגמרא, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. ברור לו, מיטה יפה. כלומר, אתה בא להרוג אותו, אז תעשה את זה יפה. שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. אז אולי לא נהרוג אותו. לא, לא תהרוג אותו, זה לא טוב. חייבים להרוג אותו, כדי לחלות את הרשע מן העולם. אבל תעשה את זה בצורה שתכבד אותו. אז, אבל התורה לא הדריכה ככה במלחמה. זה הדרכה לבית הדין. בית הדין, אנשים צדיקים מיוחדים, הם מסוגלים לעשות את החיבור הזה. אבל אומה שלמה לא יכולה ככה. אתה לא יכול גם לאהוב את האויב וגם להילחם בו. אי אפשר. אז צריך לבחור. התורה אמרה, טוב, כדי שתוכל להילחם, עדיף שתסנה. יוצא לפי זה ששנאה זו היא קדושה. הכעס שאתה כועס על האויב, רגש הנקמה שאתה חש בכל רמח איבריך ושעשה גידיך, הוא חיובי, כי הוא ממולא באור של קודש. נכון. אבל, האם זה לא גרם לאיזשהו נזק? תשובה היא, כן, זה גרם לנזק. אומר הרב, אם זה גרם לנזק, זה צריך גם לבוא לידי תיקון באחרית הימים. בסדר? אז זה מה שכאן אומר הרב. כל, אגב, זה מתחבר לדבריו של המשך חוכמה. אני חושב שזה המשך חוכמה, או המלבי, אני חושב שזה המשך חוכמה. הוא אומר על הפסוק, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. איפה נאמר הפסוק הזה? בסיום של מלחמת עיר הנידחת. מה זה עיר הנידחת? עיר שמורחלסת ביהודים, בבני ישראל. והם עובדים עבודה זרה, אז התורה אומרת, לך תכסח להם את הצורה, תגמור אותם. וואו, בשביל להרוג אחים, צריך באמת תעצומות נפש של אכזריות מסוימת. אז אולי זה יקלקל את הנפש שלי. אומר הכתוב, למען ישוב השם מחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. מה זה ונתן לך רחמים? שישמור על מידת הרחמים בנפש. תהייתי? טוב. זאת אומרת, בסדר, אתה נראה עייף היום, מה קרה? אז וריחמך, כלומר, ונתן לך רחמים. כלומר, יש טיפול אלוהי מיוחד לשמור על עדינות הנפש גם אחרי מעשים הדורשים מידת אכזריות. אז מה שאומר הרב כאן, אני שוב חוזר על הדברים. מה?
זה לא הופך
האם הנקמה זו מידה שלילית? יש הבחנה בין מידת הנקמה למידת הנקמנות. נקמנות זה מידה שלילית, נקמה זה מידה חיובית מאוד, זה עשיית הצדק. אם אדם לא מבין שצריכה להיות נקמה, אז הוא לא מבין את חוש הצדק. בסדר? שמעתי ברדיו כמה חיילים שטיפלו בשכונה שממנה יצאו הרוצחים של אחד הקיבוצים. אז הם אמרו שם למראיין, אנחנו לא עושים נקמה. עושים מה שצריך. טוב, בסדר, יש פה כמה דברים שצריכים תיקון בנפש הישראלית. אני חוזר פה לדברי הרב. כל הכעסנות שבעולם הבא מצד הדרכה כן? יש כעס שבא מתוך, שמדריכים אותך לכעוס. שלום. מצד הדרכה, במוסר, באמונה, בדעות ומעשים. וכל, אגב, יש גם אנשים שיש להם הרבה כעסנות מתוך אמונה מקולקלת. באסלאם למשל רואים את זה. וכל החסרונות המוכחים, שאי הסבלנות והקנאות עושה בעולם. אף על פי שהרבה חלקים מהם הם מלאים קדושה גדולה. כלומר, זה אפילו שולחן ערוך, מפורש. ובאים גם כן מחסידות חשובה וטהרת לבב. כלומר, אל תחשוב שבגלל שהוא כועס, שהוא שפל. לא. יש צד חיובי מאוד בכעס הזה. משל כתוב, כשבני ישראל, בני גד ובני ראובן, מבקשים לא לעבור את הירדן. שמה משה כועס. שאת השאלה, מה קרה לו למשה? מה, הוא לא יודע שכעס זה כבר הרס לו כבר פעם אחת? אלא שיש הבדל בין כעס לכעס. הכעס של ממריבה הוא כעס לא חיובי, הכעס שלו, קנאות על ארץ ישראל, זה חיובי. אז לכן אומר הרב כאן, זה בא גם כן מחסידות חשובה וטהרת לבב. מכל מקום, אין זה מונע מלהתחשב, כלומר לעשות חשבון, עם הצד החסרוני שבהם. כלומר, אתה חייב, עם כל הזהירות שבדבר, לעשות דיון, לבוא חשבון עם הצד הלא חיובי שיש בזה. וסוף כל סוף, הדבר מוכרח להיות מתוקן. וכל המבוקש של הקדושה היותר עליונה, יבוא לעולם בדרך שלום. והדרכה מלאה נחת, שלווה וכבוד. כן, מה אתה רוצה?
מה זה כעס חיובי?
מה זה כעס חיובי? כל מה שאמרנו לפני שהגעת לשיעור.
תשובה לעניין.
אבל אין בעיה, כיוון שזה מוקלט. אתה יכול... בסדר. אגב, יש איגרת מעניינת שבממרי ראייה, נקראת על דעת השם ומלחמות השם. איגרת ארוכה, בין עמוד 507 לעמוד 510, נדמה לי, או 12. זה התכתבות של הרב קוק עם אדם שנתפס לנצרות. מה? אפשר. אז שם יש אותו בחור, הרב קוק שם כותב אליו בעריכות, אגב, אני, לפי מה שאני יודע, הוא לא הצליח להוציא אותו מהנצרות. אבל שם יש דיון מאוד מעניין של הרב קוק על האכזריות שביהדות. מה? זה במאמרי הרי היה, אני לא מבין את הקטע בכלל. על דעת השם ומלחמות השם, אמרנו את זה כבר. אז שם יש דיון, אחד הדברים ששרטו את הנפש של הבחור הזה, שמתכתב עם הרב קוק, זה האכזריות של המלחמות. כן, הכנענים, ג'נוסייד, זה להעמיד את יהושע בן נון בבית המשפט בהאג, כן, משהו כזה. טוב.
הבחור הזה רוצה להתנצל, לא יודע.
כן, כן, כן. אז יש לו כל מיני דברים. אומר לו הרב קוק, אתה יקירי שואל, למה התייחסנו אליהם באכזריות? אומר הרב, לא נוכל לצייר כמה חשוך ושפל היה העולם מבלעדי האכזריות הזאת שלנו. כלומר, החברה הכנענית הייתה כל כך חשוכה, שאם לא היינו מכסחים לה את הצורה, היא הייתה הופכת את כל העולם למקום חשוך וברברי. כמו שלא נוכל לצייר כמה רע ונתעב היה, לולא ההערה הטהורה של אור השם מודרכיו, אשר הערנו עליו במהלכנו ההיסטורי. כלומר, אם אתה עושה חשבון לאורך אלפי שנים, אז אותה האומה האכזרית של בני ישראל, תראה כמה חסד ואהבה ותיקון הביאה לעולם. ואז יש פה הערה, שבגללה אני ביקשתי את הספר, הנצרות חפצה באמת למחוק את מידת השנאה הממוסכת בתוך הערג של האור האלוהי אשר לישראל. כלומר, הנוצרים הראשונים הרגישו שבתוך היהדות יש איזה משהו כעסני, והם רצו להוריד את זה. לעשות יהדות נקייה יותר. אומר הרב, אבל הלא ידענו כי יותר מכל מערכה של שנאה שפכה היא דמים. והרבתה מסתמה בגלל מחיקת השנאה. כלומר, אומר הרב, זה שהם שפכו הרבה דם במהלך ההיסטוריה, הרבה דם מאוד שפכו הנוצרים, זה לא בגלל שהם לא הצליחו למחוק את השנאה, אלא אדרבה, בגלל שהם רצו למחוק את השנאה. כלומר, ברגע שאתה רוצה למחוק את השנאה, אז מה ש... ובאמת יש עדיין צורך בה בעולם, אז היא מתפרצת ללא ויסות, ללא שליטה. כן? ולא עוד, הנה אני כאן קורא ברב, אלא שבקפיצתה למהר את הקץ של מחיקת השנאה אל הרשעה ונושאיה לפני זמנה, הרי צריך לסנוא גם את הרשעים ואת הנושאים של הרשעה, כל זמן שלא קלה עדיין המוץ, נתקע בזה את אור האמונה האלוהית מכל סדרי החיים החברתיים, והעמים החוסים בצילה הוכחו להתגדר בתכונות אליליות במערכי ליבם ובדרכי חייהם הכלליים. כלומר, הרב כאן אומר, הנצרות הקדימה את הזמן, וכאשר עושים דבר לא בזמן הנכון, זה גורם ליותר קלקול מאשר הכוונה הטובה אולי של אלה שרצו לעשות את ההקדמה הזאת.
אפשר רק להבין, הם רצו לאמץ את היהדות בלי השנאה?
נכון. הם רצו יהדות בלי שנאה. ועכשיו, וזה מה שהביא לעולם יותר שפיכות דמים. עכשיו, למה? בגלל שברגע שאתה אומר, אני כל כולי רק אהבה. אבל בתוך התחום הפוליטי והצבאי, לא הכל אהבה. אז אתה בעצם מפקיר את העולם בידי הרשעים. הפוליטיקאים, מי יעסוק בזה? הרשעים. מי יעסוק במלחמות? הרשעים. כי אתה כולך חסד ואהבה. ובזה אתה נותן כוח לרשע. במיוחד שעל ידי שלא מחנכים לסנוע את הרשע, אז הרשע מרים ראש.
ואין בזה גרעין של אמת?
יש גרעין של אמת. הגרעין של אמת זה שבאחרית הימים הכל צריך להיות בדרכי שלום ואהבה ושלווה, כמו שהרב כותב בפסקה, בחלק שקראנו כשכבר היית פה. בסדר? טוב. עכשיו, אז אני חוזר פה, אני אומר, מכל מקום, אין זה מונע מלהתחשב עם הצד החסרוני שבהם, וסוף כל סוף, הדבר מוכרח להיות מתוקן, וכל המבוקש של הקדושה היותר עליונה, יבוא לעולם בדרך שלום, והדרכה מלאה, נחת, שלווה וכבוד. בסדר? טוב. עכשיו, הרב מחפש מה המקור של כל זה. איך זה התחיל? כן? תמיד, אצל הילדים, השאלה החשובה ביותר זה, הוא התחיל. נכון? מי התחיל? בסדר. איך זה התחיל? הוא יחזיר לי מכה. כן. טוב. שורש כל זה, אז אומר הרב, הנה הוא מוצא אותו. הוא חטא ממריבה. וכעסו של משה. אמירת שמעונה המורים, שהביאה הקעת הסלע. טוב, מה עושה כאן הרב? הוא מפייס את הרמב״ם עם רשי. הרי בסיפור של מי מריבה, לא ברור בכלל מה החטא. קוראים את זה? יש פירושים בלי סוף. כותב שדל, לא, זה מנדלסון כותב. משה חטא חטא אחד, והמפרשים העמיסו עליו חטאים הרבה. כי כל אחד מפרש אחרת, אז זה יכול לעשות בסוף בוכתה של חטאים. השתי השיטות העיקריות זה שיטת רשי ושיטת הרמב״ם. רשי אומר, הוא עיקה בסלע, במקום לדבר. הרמב״ם אומר, לא, הוא כעס, זה החטא. איפה הוא כעס? הוא אמר, שמעונה המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים. מה זה המורים? אתם ממרים את פי השם. כלומר, משה כועס עליהם. אגב, צריך להבין, מאיפה בא הכעס שלו? הרי הקדוש הוא לא כעס. כי הרי הם רצו מים. אבל מתי הם ביקשו ממנו מים? מה כתוב בתחילת הפרק שם? שמתה מרים, נכון? ותמות שם מרים, ותיקבר שם. מרים זה האחות של משה ואהרון, נכון? מה עושים כשהאחות הגדולה הזאת, והיא אחותם של גדולי הדור, של משה ואהרון, היא מתה, מה צריך העם לעשות? ניחום אבלים, נכון? כלומר, משה ואהרון הם אבלים על מות אחותם. הדבר המתבקש ביותר, שאם משה ואהרון אבלים, שכל עם ישראל יבוא וינחם אבלים. ואז מה כתוב שם? וירב העם במשה, ואומרים, תן לנו מים, למה ילצו לנו מצרים, מקום הרע הזה, לא מקום תאנה וגפן ורימון, ומים עין נשתות. כועסים. ויבואו משה ואהרון מפני הקהל אל אוהל מועד. והם מפחדים, מפחדים שירגו אותם. אז אפשר להבין, אדם שציפה, שכולם יבואו לנחם אותו, עכשיו הם צועקים עליו, ומנסים להרוג אותו, שהוא יכעס עליהם. נכון? לכן משה אומר, שמעונה המורים, הוא כועס. אומר הרמב״ם, זאת הייתה טעות. למה היה אסור לו לכעוס? כי לבקש מים זה נורמלי. אתה אחראי על העם, אל תספר לי על הצרות האישיות במשפחה שלך, תביא לי מים. כן, מותר למנהיג של האומה לא לתת מים, רק בגלל שהוא אבל. כלומר, אבילותו זה עניין פרטי. אבל העם צריך מים. לכן, זה כן נורמלי שהעם ידרוש את זה. עכשיו, מה יפריע למשה? הסגנון. הסגנון, אתה יכול לבוא בטענות אל אנשים צמאים? זה העניין. עכשיו, אומר הרמב״ם יותר מזה. ברגע שמשה כועס, העם משוכנע שזה צודק הכעס הזה. כי משה, מי הוא? אין גדול ממנו. ואם הוא כועס, זה סימן שהקדוש ברוך הוא כועס. ואז הוא גורם להם טעות בהבנת דרכי השם. ועל ידי זה, הוא מקלקל את הציור שלהם, את האלוהות, ומונע מהם להגיע לחיי העולם הבא. כן, זה מה שעולה מהרמב״ם שם בשמונה פרקים. אז במקרה, הכעס של משה זה נורא. עכשיו, משה אומר משהו אחר.
לא כתוב שם תגובת העם.
זה מה קראו, קידשתם אותי לעיני בני ישראל. כך אומר הרמב״ם. זה מה שלא היה אפשרות של קידוש השם. וכל התורה כולה זה עניין של קידוש השם. רש"י לא מקבל את דברי הרמב״ם. לא שהוא לא מקבל, הוא פשוט חי לידו. בצידו. רש"י אומר, לא, הוא היכה בסלע. השם אמר לו, דיברתם. טוב. אומר הרב קוק, זה אותו הדבר. מה?
הוא באמת שם.
כן, הרב קוק נותן לו שם, אבל הוא מסביר שזה אותו חטא, זה לא שני חטאים. כלומר, הכעס של משה הוא זה שמביא אותו להקות. אז שורש כל זה הוא חטא ומריבה, וכעסו של משה, אמירת שמעונה המורים, שהביאה הקעת הסלע, במקום שהיה ראוי להיות הרצון והפיוס והדיבור. הרי מה כל כך חמור בלהקות בסלע? הרי ביציאת מצרים, גם כן שם העם היה, כשהגיעו לרפידים, רצו מים, הקדוש הוא אומר, קח את המטה, והקיט בצור. כלומר, הקדוש הוא שם מצווה במפורש להקות. מה ההבדל? כי שם העם במדרגה שפלה, והעם שבמדרגה שפלה צריך שיתנו לו מכות. העם בשנת ה-40, אחרי מות מרים, הוא במדרגה עליונה. משה היה צריך להבין את זה. היה צריך להבין שאופן הנס צריך להיות על ידי דיבור.
אגב,
כן, עכשיו יש פה שאלה באמת גדולה. אם זה לא בסדר להקות בסלע, אז למה יצאו מים? למה יצאו מים? צריך שלא יצא, נכון? טוב, אז על זה יש פירוש נפלא של בעל פני יהושע, רבי יהושע הלר. כן, יש לו הערה, יש לו דרוש על הסיפור של משה, אבל... טוב, אין לי את הפסוקים מול העיניים, אבל אני לא... אבל התנך שם. עכשיו הוא פה, לא, זה בסדר, הנה, אתה רואה, יש, תודה רבה. כוונה טובה, קדוש ברוך הוא מצא. כן. בפרשת חוקת. במדבר פרק כף. ו ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. אז הם רבים עם מי? עם שניהם. אז זה ממשיך. וירב העם עם משה. לפני כן אמרת שויקהלו על משה ועל אהרון. פתאום אתה אומר, וירב העם עם משה. ויאמרו למור, ולו גבענו בגבע אחינו לפני השם, ולמה? הבאתם את קהל השם אל המדבר, למות שם, אנחנו ועירנו. אז זה חוזר להיות אל שניהם. מעניין. ומה הם אומרים? אנחנו פה נמות, כי אין לנו מה לשתות, אנחנו ובעירנו. נכון? ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותנה וגפן ורימון, ומה אם אני אשתות ויבו? משה ואהרון מפני הקהל, אל אוהל מועד, אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, ויראה כבוד השם עליהם, וידבר השם אל משה. משה ואהרון הוא משה, כל פעם זה קופץ, נכון? טוב, אל משה למור, קח את המטה. כלומר, אם משה הוא זה שצריך להוציא את המים, קח את המטה. והקל את העדה. אתה ואהרון אחיך. ודיברתם. אל הסלע להניהם. ונתן מימיו. והוצאת להם מים מן הסלע. ריה, כבר אמרת. ודיברתם אל הסלע להניהם ונתן מימיו. אז אם כבר נותן מימיו. והוצאת להם מים מן הסלע, והוצאת לשון יחיד. וכן ודיברתם לשון רבים, והוצאת לשון יחיד. והשקיטה את העדה ואת בעירם. טוב, יש, אז הרבי יהושע הלר אומר ככה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, יש לך במחסנית שני ניסים. אתה רוצה, תעשה נס על ידי עקה. אתה רוצה, תעשה נס על ידי דיבור. כלומר, יש לך שתי אופציות. אם זה הקאה, זה רק משה. קח את המטה. וזה, אבל אם אתם רוצים, אתה רוצה לדיבור, ודיברתם. כלומר, או נס על ידי משה ואהרון, או נס על ידי משה. אם זה משה בלבד, זה במכות. אם זה משה ואהרון, זה בדיבור. למה? כי יש אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, הוא זה שמקרב את כולם וכו'. עכשיו, במה זה תלוי? בהערכת משה ואהרון את מצבו של העם. אם אתה חושב שהעם הוא עם חכם, שראוי לדיבור, אז כתוב, ודיברתם אל הסלע, לעיניהם. מה זה עיני העדה? החכמים, החכמים נקראים עיניים. אז אם אתה חושב שהם חכמים, ודיברתם. אם אתה חושב שהם במדרגה של בעירם, והוצאת להם מים מן הסלע, על ידי המטה, והשקיטה את העדה ואת בעירם. כלומר, אם אתה מזלזל בעם, שאתה חושב שאין הבדל בינו לבין הבהמות שלו, אז אתה תקה. לכן אמר לו, קח את המטה. מובן? עכשיו, מה אומר משה? ויקח משה את המטה מפני השם, כאשר ציווה הוא, יש ביטוי, יש הדגשה, הוא ציווה עליו לקחת את המטה, אל תחשוב שזה לא בסדר. ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע. ויאמר להם, שמעונה המורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים? אתם רוצים שזה יהיה, הרי אתם מורים, אז זה לא יהיה שנינו, זה יהיה רק אני. וירם משה את ידו, ויח את הסלע, ומתאו פעמיים, ויציאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. כלומר, זה מה שהם. במקום לרומם את העם, הוא ישפיל את העם. כשאתה מתייחס אל מישהו כאל שפל, אז הוא הופך להיות שפל. יודעים את זה מישעיהו הנביא, נכון? ישעיהו הנביא אומר, לולי השם צבאות, ישאיר לנו, הותיר לנו שריד, כמעט, כסדום היינו, לעמורה דמינו. מה אומר ישעיהו? אנחנו כמעט כמו סדום ועמורה. ככה אתה אומר? יש המשך. שמעו דבר השם כציני סדום, הזינו תורת אלוהינו עם עמורה. כלומר, ברגע שאתה מדבר ככה אל העם, אז העם באמת ירד במדרגתו. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ השנתי להם. כלומר, קהל אחר, הייתם יכולים, אבל לא הקהל הזה. זה קהל שלא מתאים לכם. כלומר, שאתם לא מתאימים לו יותר נכון. הם מריבה וכו'. אז כאן, עכשיו, הרב מכיר כנראה את הדרוש הזה, של בעל הפני יהושע, ולכן הוא קושר בין הכעס לבין ההקעה. שזה הביא את זה. מה?
למה אהרון חתן עם זהב
כשמשה... כי הוא היה צריך להיות מהמדברים, זה בדיוק העניין. אם עושים מתנס על ידי דיבור, זה שניהם. אבל אהרון עומד, עומד שם ולא עושה כלום. הוא אומר למשה, כלומר, הוא רואה את משה מכה, הוא משלים. טוב, אז מה זה? אז שוב אני קורא עכשיו בפנים. שורש כל זה הוא חטא ממריבה וכעסו של משה. אמירת שמעונה המורים שהביאה הקעת הסלע במקום שהיה ראוי להיות הרצון והפיוס לדיבור. ובאופן ובתוכן ההופעה של הדרכה של אמונה ושל דיוקי תורה נתערב בשביל כך כוח הקפדנות. כלומר, במהלך הדורות, כשהרבנים דנים בשאלות של הלכה, הם כועסים אחד על השני. אחד אומר משהו, אומר שני, הפסק הזה לא שווה כלום. ואז הראשון עונה לו, אתה לא שווה כלום. וכו', כן? ככה מדברים. כן? יש בגמרא מסכת שבת, על שני מקלות עשיתי לי. אחד קראתי נועם, השני חובלים. נועם מילו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה. וחובלים מילו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה. כלומר, זה קשים. אז אומר הרב, מאיפה זה מתחיל? זה התחיל ממשה. משה הוא השורש של הקפדנות של בית המדרש. מעניין. מה?
מה הכוונה של אמונה?
איפה אמונה? כן, ובתוכן ההופעה של הדרכה, של אמונה ושל דיוקי תורה, זאת אומרת, גם ענייני אמונה. כן? בין שמדובר בעניינים של אגדה, או בין שמדובר בעניינים של הלכה, יש שם כוח של קפדנות, שמתערב. כן, מחלוקות בין החכמים. גם בעיני אמונה, בשורשי האמונה, אחד אומר, הציונות זה קדוש, השני אומר, הציונות זה טרף, ותראה איך הם מדברים. כן, למשל. מה? נו, אז מה? נכון? נכון? בסופו של דבר כן, הרי המסר הכולל זה זה. זה מסר של אהבה. אבל זה צריך לעבור גם, זה יכול או צריך אולי לעבור דרך הקלקול של הקפדנות. זה לא. זה מה שנקרא פניה של היהדות לא סימפתיות. יש הגאון מווילנה דן בשאלה מאוד מעניינת. למה משה נקבר בנקיק סלע? לא מתאים. מה, אדם כמו משה? היה צריך לעשות לו מצבה, משהו מ... מסעדה גדולה עם שיש, כן, או, כן, או פילוסופיה חמש, לא, אבל, אז למה במקום הזה, הזוהר אומר שמשה נקבר בצולמה דלה חזלה, כלומר, בקבר שלא מתאים לו, לא ראוי לו. אומר הגאון מווילנה, הוא אומר, זה כדי שהפנים של היהדות לא יהיו כל כך סימפתיות, כדי ש... העמים לא יחדרו אל העומק שלה. מעניין. כן, אומר, זה הסיבה שסתרי תורה נתמנו בתוך אגדות מגוחכות. יש הרבה אגדות בתלמוד, שזה נראה, מה זה אידיוטי? ושם נמצאים כל סתרי תורה. זה כדי שיזלזלו, זה אגדות האלה, זה לא שווה כלום.
למה?
כדי שהסתרי תורה יישארו רק למי שראוי להם. כן. אז יש צד כזה של הפנים הלא סימפתיות של היד. כן, זה בדיוק זה. זה קשור על הקבר הלא ראוי. אבל זה כאילו, זה לא מושך, הקבר של משה. כן. אז מה ש... רצו להסתיר סתרי תורה. סתרי תורה, אם הם יתגלו, זה עלול לחזק. כלומר, אם הם יתגלים למי שלא ראוי, זה עלול לתת עוצמה לרשעים. למה? בגלל שבסתרי תורה יש הסבר לכל, כולל לרשע.
נגיד המדרש הרבקה
התחתנו, הנה, זה דוגמה. זה, מה, פדופיליה, מה זה, מתחתנים, בת שלוש, וזה, איך יכול להיות? ודאי שזה לא הפשט, נכון? המהר"ל מסביר שבכלל לא הבינו נכון את האגדה הזאת. אבל למה זה בכלל, למה היהדות עושה לעצמה שירות כזה גרוע? כן, היא עושה את עצמה שירות גרוע כדי שמי ש... באמת? כן, מה ענית לו? לא ידעת. יפה, אז תקרא בבאר הגולה של המהר"ל, הוא מסביר את זה. טוב, הלאה. אתה רוצה גם את הדף? לא, לא תקבל. הלאה. בר הגולה, נו, זה ספר בר הגולה של המהר"ל מפראג. טוב. אז מה שאומר כאן הרב, ובתוכן ההופעה של ההדרכה של אמונה ושל דיוקי תורה, נתערב בשביל כך כוח הקפדנות. עד שהאב ובנו, הרב ותלמידו, שהם יושבים בשער אחד ועוסקים בתורה, נעשים כאויבים זה לזה. זאת אומרת, כך כתוב, לא יבושו כי ישבו את, כי ישבו את אויביהם בשער. נכון? מה זה בשער? שער זה בית המדרש. אז בתור, אז אתה רואה חברותה, סימפטיים, גדלו ביחד, אכלו באותו מסטינג, עשו טיולים בתנועת הנוער ביחד וזה, מגיעים לבית המדרש, אתה שומע אותם, אתה אומר, רגע, זה אויבים שמדברים, נכון? אבל בסוף, את בהב בסופה, שיש אהבה בסוף. לכן, אפילו האב ובנו, כן, הרית חי דאורייתא יש גם, כן, הרב ותלמידו, שהם יושבים בשער אחד ועוסקים בתורה, נעשים כאויבים זה לזה. ואם שמכל מקום את והב בסופה כתיב ואהבה בסופה, אבל אין הרושם של האיבה הראית הולך לגמרי בלו שום הפסד. כלומר, משהו התקלקל שם. תורת, עכשיו, יש ביטוי בספר משלי, ותורת חסד על לשונה. נכון? אז הגמרא שואלת, וכי יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד? ברור שהתורה היא של חסד. כן, אלא זה תורה לשמה, תורה לא לשמה, יש כל מיני דברים, כן? אז אבל יש בכל תורת חסד אמיתית. זה מה שנקרא תורה דלעילה. תורה דלעילה, תורת הסוד. המתגלה לישרים על פי אליהו ביסודה. טוב, אליהו, איך אומרת הגמרא, קפדן היה. אז בדיוק הקפדן הזה הוא מגלה תורת החסד. כן, זה גם בספר הזוהר, במיוחד בהידרות, יש שני סוגים של עיניים. יש עיניים במובן הרגיל, ימין ושמאל, עין ימין, עין שמאל. בשביל מה יש לאדם שני עיניים? אחת ששופטת בעין טובה, שני היא עין ביקורתית, נכון? אבל למעלה משתי העיניים האלה, זה כמו בציקלופ, אומר הזוהר, יש שם עין עליונה, שהיא עין אחת והיא כולה ימין. זה קשה להיות גם עין אחת ולהיות כולה ימין. כן, זה, כן, זה ימין מלא מלא. אבל אומר, ואז הוא אומר, זה החסד העליון, חסד עילה, חסד של מעלה. ואלמלא ההיא עינה, דאשכח ואסחה לעינת התאה, לא יכיל על מה למקם. אלמלא העין העליונה, שמשגיחה על העין התחתונה, לא היה יכול העולם לעמוד. כי העולם לא יכול לעמוד במידת הדין. כל הזמן ביקורת, כל הזמן הרס, כל הזמן קפדנות. נכון שזה כדי להגיע לאמת, אבל זה מסוכן. צריך איזה עין עליונה שמלמל. נכון. עכשיו, היה מישהו שהיה מאוד קפדן, אליהו הנביא, הוא דווקא חשב שצריך ללכת בדרכים קיצוניות, בכילוי הרע. את זה הוא עשה, אחרי שהוא הוריד את האש מן השמיים בהר הכרמל, כן? כל העם ראה את האש יורדת מן השמיים על הקורבן לשם, וכל העם משתחווה ואומר, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. אליהו אומר, וואי, זו הזדמנות, לוקח את כל כהני הבעל, שוחט אותם. כמה הוא שוחט?
400.
זה אפילו לא אסתטי. 400. טוב, אליהו הנביא מלא תקווה שעכשיו סוף סוף העולם מתנהג כמו שצריך. הוא אומר, אחרי שעשיתי כזה דבר, אני אחזיר בתשובה את כל המדינה. הוא מגיע לישראל, כלומר לארמון החורף של מלכי ישראל. הוא רואה את המלכה בחלון, המלכה איזבל רואה אותו בחלון. הוא אומר, ככה עשית לכהנים שלי? אז כה יעשו לי אלוהים וכה יוסיפו, מחר אני אעשה לך אותו דבר. כלומר, היא מאיימת להרוג אותו. עכשיו, זה אומר, אם המלכה, אחרי כל מה שקרה, מסוגלת לאיים עליו, זה סימן שהמדינה איתה. שהמשטרה, הצבא, כולם איתה. למרות כל מה שהוא עשה. מיואש לגמרי, הוא בורח. הוא בורח, מגיע בסוף, אני מקצר, להר סיני, והקדוש ברוך הוא אומר לו שם, אתה מפוטר. וזה, כן, תמשך את אלישע בן שפט לנביא תחתיך. מסביר הרמב״ם, בשמונה פרקים, פרק שביעי, שאף על פי שאליהו השתמש במידת האכזריות שלו, במקום הנכון, נגד הכופרים, כן, ביטוי מוסלמי כזה, על כופה, כן, אז הוא אומר, עשית משהו שפורמלית הוא נכון. אבל אומר הרמב״ם, אם הוא היה ממשיך כך, היה מחריב את העולם. ולכן הקדוש ברוך הוא הוציא אותו מן העולם. שלא יוכל להמשיך להנהיג את בני האדם, מי שיש לו מידה זו.
הוציא אותו כפשוטו?
ודאי, הוא הילא אותו השמיים, מה לא? נכון, אני חושב, לא. טוב, אז, אבל דווקא אליהו הנביא, הוא זה שבגלה סתרי תורה. וסתרי תורה זה תורת חסד. תורת חסד שכל כולה לראות את הצד העילאי, העין הטובה. מי שמתלמידיו של אברהם אבינו, יש לו עין טובה. אז אומר הרב כך, תורת חסד היא תורה דלעילה, תורת הסוד. מה זה תורה דלעילה? כתוב בספר תהילים, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. משמע שיש תורתנו ויש תורתך. ואיך מפירים את תורתך, אומר הזוהר, תורה דלעילה. הפרו את התורה של מעלה. אז מה זה התורה שהיא לא דלעילה? עת לעשות. כלומר, הולכים רק לפי ההלכה. כלומר, עוסקים בעת לעשות להשם. מסקנה, הפירו תורתך. כלומר, כי אתה לא רואה את היסוד הערכי, החסדי, שמסתתר מאחורי כל הדינים האלה. לכן אומר כאן הרב, תורת חסד היא תורת דלעילה, תורת הסוד, המתגלה לישרים, על פי אליהו ביסודה. בהתבשמו כבר. מה זה התבשמו? כתוב שאליהו הנביא מבוסם. מה זה מבוסם? מעודן. מעודן, איפה? הוא יושב למעלה במוצאי שבתות, והוא כותב את זכויותיהם של ישראל. זה מה שהוא עושה. טוב, האמת היא שלמד לקח, הוא אמר, עזבו בריתך בני ישראל, אז מביאים אותו לכל ברית מילה. כן, בדיוק, ועכשיו הוא עושה את זה, ועכשיו הוא כותב זכויותיהם של ישראל. כן, באישיותו למטה. אישיותו למטה היא אישיות קפדנית, ולמעלה היא מלאה חסד. אז כנראה שאחד צומח מהשני. כן. כן. כשהוא מתגלה. כן, יש לרב קוק פרק על אליהו הנביא בחלקים הקודמים. הוא מסביר שאליהו קפדן, הכוונה שזה דורש דיוק מאוד גדול כדי לקבל גילוי אליהו. ואם אתה לא עושה כל מה שצריך, קפדן אהבה. כלומר, הוא מסתלק. כן. מה?
למה לקחת את אליהו ולא את אהרון לדוגמה
שזה... זה קל מדי. אתה לוקח את אהרון, ממילא יש לו נטייה כזאת. הגודל של מידה זה כאשר היא צומחת מהניגוד לה. לדע? אז לכן בהתבשמו כבר, והרי הוא מוכן לשליחותו לבשר שלום, לעשות שלום בעולם, ולהשוות את המחלוקת, לקרב ולא לרחק. טוב, זה המשניות בסוף מסכת ידיים. שמדענים, מה התפקיד של אליהו הנביא? מה הוא יעשה? האם הוא יפסוק הלכות? הוא יעשה רק שלום? וכו'. אז המשנה אומרת שהוא בא לעשות שלום בעולם. הרי הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא וישיב לבבות אל בנים. זאת אומרת, אליהו הנביא, או אליה הנביא, תפקידו להביא שלום לעולם, והוא בעצמו תוכן פתיחת הפה.
רגע, סליחה.
מה?
שעוסקים
רק בניגלה ולא בנסתר.
כן, אבל עת לעשות לשם זה לא לעשות
תלך. מה זה לעשות? מה החלק של התורה שעוסק בעשייה? ההלכה.
תורה דלתתא.
שזה ההלכה.
כן, אבל זה מה שאני רוצה להגיד. דווקא מלבישים את הפסוק הזה במקרה שאתה לא יכול לעשות ההלכה. שיש לך אילוץ לא לעשות ההלכה.
כן, זה הפרשנות של המשנה. זה הפרשנות שבמשנה. אני הבאתי לך את הפרשנות שבזוהר. הרב כאן מסביר על הזוהר. תורת הסוד, נכון? טוב. יש לפעמים שפסוק מפורש באופנים שונים לפי ההקשר, נכון? פשט, רמז, דרש וסוד. והוא בעצמו תוכן פתיחת הפה של משה רבנו שישוב לדבר אל הסלע. מתי הוא יעשה את זה? כשהוא יחזור. הרי כתוב, הנך שוכב עם אבותיך. שוכב זה בשביל לקום, לא? אם אני אומר, למה שאומר, הנך מת? אין, אפשר, הקדוש הוא יכול להגיד למשה, הנך מת. למה שוכב? שוכב זה בשביל לקום. לכן המשך הכתוב שמה, הנך שוכב עם אבותיך וקם, גם בלי המילה וקם היינו מסבירים ששוכב זה על מנת לקום. אז משה צריך לחזור. כן? הוא בעצמו תוכן פתיחת הפה של משה רבנו, שישוב לדבר אל הסלע במקום ההכרה שעברה. וגילויה של תורת חסד בהתפרשה ברחבה על ידי תלמידי חכמים בדורות האחרונים, אינון דעתיין מסתרי דמשה. ועל ידה יוכל אור של סוכת שלום להיות הולך ונפרס על ישראל ועל ירושלים ועל כל המון לאומים אשר יבואו מרחוק, מאפסי ארץ, לשם השם צבאות אלוהי ישראל, המלך של השלום שלו. כלומר, ברגע שמתגלה התורה של אותם תלמידי חכמים בדורות האחרונים, דעתיין מסתרא דמשה, מכוח זה יש תיקון עצום בעולם כולו, ואז העולם כולו מבין את המסר האוניברסלי שנושא את היהדות בשבילם.
למי זה מתייחס אינון?
אלה.
מהתלמידי
האחרונים? כן. כן. ברור. וכל אותו, אז, כלומר, יש פה התהפכות, יש איזשהו ביסום של התורה בעצמה, שהיא הולכת ומשפיעה על העולם כולו.
מה המחנה המשותף של אלה שיוצאים, תמידי החכמים שיוצאים משה, מה התכונה שלהם, מה
היכולים שלהם? כי הם רואים את המציאות הכוללת, כולל הקלקול, כולל החיסרון שצריך להתקן. אגב, זה דבר מדהים. ספר תורת משה מספר שמשה חטא. זה מדהים הדבר הזה. למשל, אצל המוסלמים, מוחמד לא חוטא. בסדר? הוא המושלם. כן. אין מה להשוות. כלומר, מה הגדלות של משה? שתורת משה יכולה לספר שהוא חטא. כי הרי הוא לא אלוהים. כן, כן, היא אמיתית. בדיוק העניין. כן. וכל אותו העומק והדיוק, אותה הש הנשמה, אשר יצאה להעיר ולחמם על ידי כוחה של הצטרפות ריתחה דאורייתא, של הלא קודב אריקה אש נאום השם. כן, כבר, זה התורה נותנת הצדקה לריתחה דאורייתא. יצא אל הפועל אחרי שכבר שימשו כל אלה התוצאות הטובות, שיצאו מזה הדרך ונסתגלו באומה בעומק נשמתה, וכבר סבלה היא וכל העולם כולו הרבה מרתיחת אש קודש זו, יבוא באחרית הימים ביתר שאת על ידי התפשטותה של גבורה רוחנית עליונה, מלאה עדינות של שלום ושלוות השקט, ודבר שלום לגויים ודיבר שלום לגויים והוכיח במישור לענבי ארץ. זה מעניין, הפסוק הוא לא ככה, ושפט בין הגויים, הפסוק זה ושפט בין הגויים. והוכיח במישור לענבי ארץ. הרב כאן, הוא משנה את הפסוק, ודיבר שלום לגויים. כלומר, השפיטה תהיה שפיטה של דיבור של שלום. וניצוץ אור שלום זה הולך הוא, ומוכח לבוא, ביחד עם אותו הניצוץ של קץ המגולה, אשר לשיבת ציון ובניינה. כלומר, זה חלק מהתהליך של הופעת התורה הנסתרת, גילוי סתרי תורה. לכן, גם הזוהר אומר ש... בהדן ספרה דאיהו ספר הזוהר ייפקון ישראל מן גלותה ברחמה. נכון? עכשיו זה מובן. האם אני יכול להגיד בעברית? בעברית. אתה רואה? אמרתי. לא. לא, בסדר. בהדן ספרה, על ידי הספר הזה, שהוא ספר הזוהר, יצאו ישראל מן הגלות ברחמים. וזה, את זה האמת היא כבר אמר אבטליון. חכמים שימו את הזוהר בדבריכם, כדי שתצאו מחובת הגלות, נכון?
תחובו.
לא תחובו, כן. כלומר, זה מה? אז מה זאת אומרת? כן, זאת אומרת, צריך להבין, ייזהרו. מה? כן, כי זה בדיוק מה שהעולם סבל. מזה שלא גילו את סתרי תורה, אז יתרבו הדינים בעולם. זה בדיוק העניין. זה המים הרעים. התלמידים הבאים אחריכם, הרי מי התלמיד שקלקל הרבה בזמן התנאים, זה מי שהקים את הנצרות, נכון? כי הוא גם כן, היה לו בעיה עם הדינים, אז הוא רצה רק אהבה. קיצור, אבטליון רואה את זה מרחוק. ולכן צריך לשים את הזוהר בדבריכם, כדי שתצאו מן הגלות. כן? אגב, יש אומרים שיזהרו בדבריכם זו זהירות, אבל אנחנו לא מחויבים לדרשות כאלה. כן, מה אתה אומר? כן, ודאי. כן, סתרי תורה נתגלו בעולם, לא תמיד בצינורות שרצינו, וזה ודאי פעל הרבה. כל התיאולוגיה הנוצרית, אי אפשר להבין אותה, אם אתה לא מניח שהייתה שם איזה תורת סוד, שגילינו אותה בחוסר זהירות לאחרים. כן.
כן. אלה הפסוקים
שמדברים על עמק יהושפט? עמק יהושפט זה בעמוס, לא? נדמה לי, כן. וקיבצתי את כל העמים אל עמק יהושפט. כן. טוב. אז זה לא, זה נעשה על ידי גילוי תורת הסוד. זאת אומרת, מי מגלה אותה? חכמים. זה כמו שכתוב בתחילת ההדרה, רבי שמעון בר יוחאי אמר לחברים שלו, לתלמידים שלו שהתקבצו כדי לשמוע סתרי תורה, הוא אמר, אשתה בחביבותה תליה מילתה. מה? כלומר, עכשיו הכל תלוי בחביבות. סימן, מה עכשיו ולפני כן? לפני כן היו 10 הרוגי מלכות. כן? ויש תורה, תורה סודית, שמונעת את כל הדינים האלה. כן? אז זה לחביבותה. כן?
כשהרב אומר,
הרבה
פעמים
בעוד
הקודש, הוא מוכרח לבוא.
כן. המוכרח זה מה שהוא מעניין. קודם כל, הביטוי מוכרח אצל הרב קוק הוא תגובה למרקס, לקרל מרקס. כן. קרל מרקס הסביר שכל התהליכים בהיסטוריה הם מוכרחים. ולכן, הרב משתמש באותה מטבע לשון כדי להגיד שיש תהליכים מוכרחים שמרירות החיים וסבלם יביאו בסוף להופעת דעת השם בעולם. למה? בגלל שאי אפשר להשתיק את הנשמה. ואי אפשר לבנות את הכל רק על תחרות. כן? הרי מלחמת המעמדות שמרקס מדבר עליה, זה בעצם הנחה שטבע האדם זה קינה ושנאה ותחרות. אומר הרב, טעית, יש באדם עוד משהו. ואת הדבר הזה אתה לא יכול לחסום. ולכן גם התהליכים המסובכים שעוברת האנושות יביאו לזה. כן?
זה למה
אז למה אנחנו אומרים שהשם יעשה שלום עלינו? כי זה נקודת המוצא, שאנחנו לא מצליחים. אבל מה? מנסים, כנראה שאפשר להצליח. אבל יכול להיות בסוף שיתוף פעולה. חלק על ידי האדם, חלק על ידי הקדוש ברוך הוא. כן? יש פסוק כזה, ואסיר אותי את לב האבן, הם בשכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתערב, אני אסיר את לב האבן. אבל לפני כן יש שכולם יחזירו לארץ וכו' וכו', בסוף יש איזה צ'ופצ'יק שהקדוש ברוך הוא גם כן אומר, גם אני רוצה להיות שותף. תנו לי להביא את הדובדבן של הקצפת. בסדר? אז זה לגבי אור השלום באחרית הימים. כן, יש פה דברים מאוד מדויקים של הרב, צריך להבין, אפשר לסטות בהם ימינה או שמאלה, אבל באופן עקרוני מה שהרב אומר כאן, זה שהמשימה של אחרית הימים זה המיתוק, הביסום, הזיכוך. כן? מה שהרב מכנה בהרבה מקומות, ביסום העולם. ביסום העולם שהעולם התעלה, ולכן דברים שהיו נדרשים בימי קדם, מפסיקים להיות נדרשים באחרית הימים.
ואיפה הכעס?
גם הכעס ייעלם. זה בדיוק העניין. לא יהיה יותר כעס בעולם. אז זה מה, לא יראו ולא ישחיתו, כולי.
אבל הפשע של הרב קוק שהוא אומר שזה מוכרח, למה זה אנטיתזה
למרקס?
זה לא אנטיתזה לקרל מרקס.
זה לא אנטיתזה, זה התנגדות. כלומר, הוא אומר, מרקס אומר שההכרח יביא למהפכה הפרולטרית. אומר הרב קוק, זה לא יביא למהפכה הפרולטרית, כי המהפכה הפרולטרית חסרה את העיקר, שזה התוכן הנשמתי. אני רוצה שנבין פה משהו. איך המרקסיזם מגיע לעולם? כתגובה לנצרות. הנצרות אומרת, העיקר של האדם זה הנשמה, כל השאר תעזוב. ואז אומר קרל מרקס, הדת היא אופיום להמונים. כלומר, במקום לפתור את הבעיות, מדברים איתם על עולם הבא ועל כל מיני דברים רוחניים וכו', כשאנשים רעבים. ולכן, התגובה המרקסיסטית לעולם הנוצרי זה בדיוק זה. מה שחשוב זה הקבע.
אבל מרקסיזם זה לא אתאיזם.
באיזשהו מקום זה אתאיסטי, במובן הזה שאלוהים לא נדרש פה. אלוהים רק מפריע מבחינתם. זה מה שנאמר, כן, הדת היא אופיום להמונים. בימינו, אגב, החליפו את זה. האופיום הוא הדת להמונים. אבל אז הרב משתמש באותו עיקרון שיש מין הכרח היסטורי, אבל שהוא מכוון לגילוי הנשמה. בסדר? זה בהקריאה הגדולה באורות, שם הרב מדבר על זה גם. טוב, זהו להיום. כן, זהו. אנחנו נעבור לאורות.